ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. המתיחות בדרום, חיל האוויר העלה את מדרגת הכוננות במערך ההגנה האווירית ואיבה את צוללות כיפת ברזל. הפרוסות בדרום בעקבות המבצע הבוקר בג'נין, בו נהרגו 9 מחבלים פעילי הג'יהאד האיסלאמי. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי על פי החשד, חברי החוליה שסוכלה תכננו פיגוע תופת גדול בישראל במתווה של מטען חבלה. בתוך כך, ארצות הברית פועלת בתיאום עם שליח מזכ"ל האו"ם למזרח התיכון יחד עם גורמים בקטר למנוע הסלמה בין ישראל לפלסטינים. נוסף על כך, המצרים מפעילים לחץ על החמאס והג'יהאד כדי למנוע ירי רקטות מעזה. מוקדם יותר היום קיים נתניהו הערכת מצב ביטחונית עם שר הביטחון גלנט, שם אמר כי פניה של ישראל לא להסלמה. יחד עם זאת הנחה נתניהו את כוחות הביטחון להיערך לכל תרחיש בזירות השונות. דוברו של יושב ראש הרשות הפלסטינית אבו מאזן הודיע על ביטול התיאום הביטחוני עם ישראל ואמר ניגש לבית הדין הבינלאומי כדי להוסיף תיק על הטבח בג'נין כלשונו. מוקדם יותר היום קרא אבו מאזן לכל הכוחות הפלסטינים להתעמת עם התוקפנות הישראלית. שרת התחבורה מירי רגב תקפה את השמאל שמציס כל העת נגד רפורמת המשפטים ואמרה כי מדובר במציאות בלתי אפשרית בה אותה אליטה כלשונה התרגלה לשלוט.
ממש קוראת לציבור לא להיבהל. יש כאן אליטה שלוקחים לה את הכוח. היא התרגלה לשלוט. אליטה של בתי המשפט יחד עם בכירים מסוימים בפרקליטות, יחד עם השמאל, יחד עם התקשורת, והם רוצים בכוח שהמיעוט הזה, אותו אליטה, הם אלה שיקבעו לציבור שהוא נתן את אמונו ב-64 מנדטים לממשלת ימין, יציבה. יש כאן מציאות בלתי אפשרית. מנה חמה לוקח יותר זמן להכין מאשר למנות שופט במדינה. זה אותו DNA, זה חבר מביא חבר, זה 15 שופטים שחושבים שהם יקבעו לציבור הישראלי מה טוב לו ומה רע לו. אני חושבת שהרפורמה הזאת היא מצוינת.
השר לירושלים ומסורת ישראל מאיר פרוש התייחס אף הוא לנושא והצעיר כי הוא וחבריו לסיעה תומכים תמיכה מלאה ברפורמה המתוכננת.
אני חושב שאנחנו תומכים בדבר הזה מכיוון שאנחנו יודעים שבהתנהלות שהיה בבתי המשפט היא הייתה התנהלות שאנחנו מאוד גם סבלנו מהדבר הזה. ואם הדרך שנפסיק לסבול זה על ידי זה שנצמצם את הכוח שלהם, אז הודעה שאנחנו צריכים לתמוך בזה ב-100%.
את הדברים אמרו השניים ברעיון למהדורה המרכזית עם אבי רבינה. מזכיר המדינה האמריקני אנטוני בלינקן יבקר בשבוע הבא בישראל וידון בין היתר ברפורמת המשפטים החדשה. קודם לכן אמרה עוזרת של בלינקן כי הנושא עורר דיון ער בחברה הישראלית וזה מעיד על דמוקרטיה תוססת. היא הוסיפה וציינה כי השר ירצה לשמוע על כך מגורמים בתוך ממשלת ישראל ומגורמים מחוץ לממשלה. רבה הראשי של רוסיה נפגש עם הנשיא ולדימיר פוטין לרגל יום השואה הבינלאומי שיצוין מחר והציע לתווך בשיחות שלום בין רוסיה לאוקראינה. כתבנו המדיני שלמה ריזל מוסר כי במהלך הפגישה אמר הרב לנשיא, אנו מוכנים לעשות הכל כדי למצוא כמה פתרונות שלווים. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר מיד.
בחסות מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
מחר תחול התחממות ניכרת ומידות החום יהיו גבוהות מהרגיל לעונה. בצפון ובדרום ינשבו רוחות מזרחיות ערות. בשבת יוסיף להיות חם מהרגיל לעונה ומשעות הצהריים ייכנס לאזורנו בהדרגה אוויר קריר יותר ולח. בראשון תחול ירידה קלה במידות החום.
בחסות מחסני חשמל מחלקת כסף מתנה. קונים במחסני חשמל ומקבלים עד 2,000 שקלים בחזרה לקנייה הבאה.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
עד כאן חדשות כל חי.
כל חי תמיד איתי. דרך חיים עם הגאון הרב חיים היידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
מבורך לכל המאזינים, אנחנו בתוכניתנו דרך חיים שבתחילתה לעומקם של דברים, בלימוד וליבון ההלכה ממקורותיה השונים עד לפסיקתה בסייעתא דשמיא הגדולה הלכה למעשה. בראשית הדברים נרצה להודות למפיק ולטכנאי הקום מסורים אוריה וולמן, שלמה פולק ולכל המסעים במלאכת הקודש, ונבקש מכם המאזינים, אם יש בידכם שם אדם הזקוק לרפואה, אנא שלחו את השם בצירוף שם האם, ונגליש את דברי התורה שיאמרו לרפואתם השלמה בתוך שער חולי ישראל. נצא ללמוד עוד מדיני הדלקת נרות שבת ויום טוב.
לעומקם של דברים, המחשבה שמאחורי ההלכה.
ושוב ערב טוב ומבורך לכל המאזינים. יהיו דברי התורה שיאמרו במהלך הכשעה הקרובה לרפואת כל חולי עמו ישראל. נמשיך ללמוד מהלכות הדלקת נרות בשבת וביום טוב. שיעור שישי בנושא. כתב מרן המשנה ברורה, אסור לקחת גפרור, קיסם, או נר של חול מנרות השבת. ומדוע? משום ביזוי מצווה. לקחת ולהשתמש בגפרור, בנר, שהמטרה זה שימוש לחול, אין לקחת מנרות השבת, מכיוון שזה מבזה את המצווה. הנרות נועדו לשם מצווה. נהגו להחמיר, אפילו אם המטרה, על ידי הגפרור או הנר, המטרה היא להדליק נר שבת אחר, והמטרה היא לשם מצווה. גם בזה נהגו להחמיר. עד כאן דברי מרן המשנה ברורה. כמובן שלקחת את הנר שבת עצמו ולהדליק אותו ישירות מנר שבת דולק אחר מותר. כל ההחמרה היא גם לא על ידי גפרור, או נר, שיהיה אמצעי בנר לנר. צריך לדעת שגם אלו שאינן מקבלות שבת בהדלקת נרות. רבות מבנות ספרד לא מקבלות שבת בהדלקת נרות. הן מקבלות שבת אחר כך בסמיכות לזמן תוספת שבת. בכל זאת אסור להשתמש בנרות שבת. הן הוקדשו למצוותן, ויש בזה משום ביזוי מצווה. וקל וחומר, וכל שכן לקחת מנר שבת אש לסיגריה למי שלא קיבל שבת, או להשתמש לכל צורך של חול, כאמור שיש בזה משום ביזוי מצווה. אומר רבינו הגרשז אוירבך, שמנרות יום טוב כן מותר להשתמש לכל דבר ממש, ואין בזה ביזוי. כי כל מטרת הדלקת הנר ביום טוב היא כדי להשתמש בו לכל צורך של הנאה. כל מה שנדברנו, נכון בשעת ההדלקה. לאחר שקבעו הנרות, גם אם הם קבעו לפני הסעודה, והרי כל המטרה של הדלקת נרות, זה שבשעת האכילה, כפי שהרחבנו, יהיה אור, אור של מצווה, גם אם הנרות קבעו לפני הסעודה, מותר במוצאי שבת קודש להשתמש בהם לכל מה שרוצים. בשמן, בשעבה, בפתילות, ושונה מנר חנוכה שהוקצה למצוותו. ולכן אסור ליהנות מאורו. מה שאין כן מנר שבת, מה שנותר מותר להשתמש, כך כותב בעל המגן אברהם. לכן מעיקר הדין מותר לזרוק לפח את כל מה שנשאר מנרות השבת. ובכל זאת, יש שזרקו בדרך של כבוד, או שהשאירו בצד ושרפו בשריפת חמץ, או במדורה של ל"ג בעומר. זה לא מעיקר הדין. רגש של מצווה. כפי שכותב בעל הכף החיים. משום כבוד המצווה, כתב העטרת זקנים בשם ספר פענח רזה, האליה רבי הביא אותו, והביאור הלחם הביא אותו, שאישה יראת השם לא תדליק עם גפרור, אלא עם נר מיוחד לכבוד הדלקת נרות, מה שנקרא היום שרבית. נתייחס כאן למספר שאלות שנשלחו בדיני הדלקת נרות. האם מותר לטלטל בשבת מנורת שבת? השאלה כאן לא לגבי נר שבת, מנורה שנקראת מנורת שבת. למה היא מנורת שבת? מכיוון שיש לה הילה כזה שאפשר לסגור אותו ואז לא רואים את האור. האם מותר לטלטל אותה? מעיקר הדין מותר, אבל חשוב מעט להרחיב בדבר. מדוע אסור לטלטל נרות בשבת? כפי שפוסק מרן בסימן ריש אינטט. הרי מותר ליהנות מהאור, מותר ליהנות מחום האש בשבת. ואם תאמר שיש חשש שעל ידי זה שאני יטלטל את הנרות, יש חשש שהם יחבו, או נגיע לעברה תוך כדי הליכה, ובאמת כך כותב מרן החזון איש, שזו הסיבה שאנחנו אוסרים לטלטל את נרות השבת, מחשש שהם יחבו, או מחשש שתהיה עברה נוספת. אם כך, כשמטלטנים נר עם כלי, שאין חשש כלל, מדוע לאסור? הוא נמצא בתוך הששית, בצורה מסודרת. אני רק נוגע בהששית, אין חשש לא שהוא יחבא, ולא שהוא יובער. ומדוע התירו רק על ידי כך, שהנר יהיה מונח על בסיס שיש עליו היתר. כשמעיינים בקדמונים רואים שהאש עצמה היא מוקצה, השלהבת שעל הנר, ואומר האש מותרת בהנאה, אבל אסורה בשימוש ממנה עצמה, ממילא היא מוקצה מאיתנו. מכוח כך העיר מרן רב שלמה זמן אוירבך, בספרו הגדול מנחת שלמה, אנחנו מדגישים העיר, כמי שמסתכל במפתחות רואה שהוא נשאר, כערה ולא כפסיקה, שמנורות ותנורים ומכשירים חשמליים, שאין אש שעומדת בפני עצמה כמו אש של הנר, אלא חוטי לאט לוהטים, הם בטלים לכל הכלי. ממילא אין איסור לטלטל את המכשירי חשמל, מכיוון שאין אש שעומדת בפני עצמה, אז אין מניעה להזיז את המכשיר החשמלי. כך הכריע למעשה מרן היחא ודעת. מרן האגרות משה חושש מעובדין דחול, אבל מצד עצם הטלטול אין מניע. היו שכן חלקו וראו את חוטי הלאט ממש כמו אש, וכשם שהשלהבת אסורה בטלטול, או הדין החוט הלוהט. ממילא אסור לטלטל מכשירים חשמליים כלל. חלקו המנחת יצחק על חלקת יעקב. כך פסק דודי זקני, שר התורה מרן רבי יוסף שולם אלישיב, ספר שבות יצחק. ממילא, לפי דבריהם, כל הכלי נהיה בסיס לאיסור, לשלבת. אם כך, איך נתייחס למכשירים חשמליים שאין להם חוט לאט? בפרט כיום, שהמנורות הם מלד, הפלורסנטים, האור של ניאון, כל סוגי המנורות האלו למיניהם, שאין בהם בעצם חוט של לאט, בשונה ממנורה, או בתנור שיש את הספירלה שזה נפח להדים, נפח להיות ממש לחוט לאט. אם כך, לכאורה בוודאי שאין בהם דין מוקצה, מחמת גופו. לכן רבים מן הפוסקים סוברים שיש להם דין של כלי שמלאכתו ליתר. בוודאי שאם יש בטריה שכל הזמן פועלת, אז ודאי שהוא לא נחשב לכלי של איסור אלא לכלי של יתר. כשהם לא פועלים, ודאי שהם אסורים בטלטול, כפי שמרחיב המנחת יצחק. אבל כשהם פועלים, לכאורה אין מניעה להשתמש בהם מכיוון שאין להם חוט של להט. נצא להפסקה קצרה ונקדיש את דברי התורה לרפואת הרבנית פייגה ציפורה בת הדסה, יוסף בן רות, יעקב בן ציבי אנדל, נחמה אסתר בת רנה מרים. כבר נשוב בתוכניתנו דרך חיים.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
בעלי עסקים, ברכה עד בלי די.
די, די, די.
תצמחו עלינו. בנק מרקנטיל שוב בצמרת מדד הידידות לעסקים. כשהבנק קשוב עליכם, העסק שלכם בצמיחה. התקשרו כוכבית 5600 ותקבלו הצעה מותאמת אישית. מבינים אותך מצוין. מרקנטיל.
ספירית פלוס עם סינון מיוחד, ספירית פלוס בשבת ובחג, תתרגלו ליותר, תהנו עד השמיים, ספירית פלוס, הדור הבא של ברי המים.
בר המים ספיריט פלוס, עם מערכת תיאור המים המתקדמת לוטוס ולחצני טאץ' למזיגה אוטומטית. מאושר לשימוש במים חמים ובמים קרים גם בשבת וחג. בחשרות הרב רובין ובאישור המכון המדעי הטכנולוגי להלכה. התקשרו עכשיו, כוכבית 2161. ספיריט פלוס, תתרגלו ליותר.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
אחי עבר תונה חזיתית, עבר במסעית. בעבודה, מצבו היה גרוע מאוד, הגיע לבית חונים, הוא לא זז, לא דיבר. ומהרגע שתפסנו משהו בנחל, שאחר כך, וברוך השם הוא קם, הוא הגיש הרבה יותר.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
הלוואי ויכולתי ללמוד מערכות מידע, ומה עם הפרנסה בינתיים?
שימי לב, מלגת קיום מיוחדת של עד 30 אלף שקלים בשנה למתאימה לתנאי המלגה. שמעת נכון, רק בלימודי תואר ראשון במערכות מידע, מלגת קיום ללימודים בראש הקט. מכללת מבחר, לימודי תואר מבלי להתפשר על ערכים. להרשמה התקשרי, 03-5726-111, 03-5726-111. תבחרי מבחר, המקצוע של יום המחר.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים עם שלושת הטנורים מארצות הברית, יצחק מאיר הלפגוט, שולם למר ויעקב שטרק, בניצוחו של רפי ביטון, שבת פרשת בשלח, י"א עד י"ג בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-0505. טור פלוס, 039-05-0505. המכון למצוות התלויות בארץ בראשות הרב שניאור זלמן רווח ועקבי ירושלים שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים אוצר בית דין. תחת הקשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים, ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
הרב, כבוד הרב, ערב טוב.
ערב טוב ומבורך, ערב שבת שלום, בבקשה.
אני נשאל בבקשה לגבי כשהספרדים מתפלל בבתי נסת אשכנז וספרד, לא משנה, וכשהוא אומר קדיש יתום, אני שמעתי שיש מקומות שמתפידים שמי שאומר את הקדיש יגיד כמו נוסח של אותו מקום. אני בדרך כלל שאני מצטער במקומה כאלה, כל החזנים מחכים לספרדי שיגיד את היש למה בסוף את הארוך יותר. אף לא שמעתי שמישהו קוטע אותו ואומר לו להגיד את הקצר, כמו שנהוג אצלהם. האם זה נכון מה שאני שומע או שזה לא נכון?
נכון עד למאוד, אבל צריך לחלק בדבר.
כן.
רבו הנוסחאות, ובקדיש יש הבדלים בין העדות, ובעיקר בין בני אשכנז לבני ספרד. כשאנחנו מגיעים למקום שבמקום הזה המנהג, היסוד, המיסוד של בית הכנסת הוא בנוסח אשכנז או בנוסח ספרד, אנחנו מחויבים לכבד את המקום ולומר לפי הנוסח שלו, כשמדובר בדבר שמחויבים בו לעשרה לציבור. מכיוון שאמירה של דברים בקדושה מחויבת בעשרה, ואומר אני צריך את הקהל, זה לא תפילת יחיד, זה בקשת רבים, או תפילת רבים, לכן אני מחויב למקום שבו אני ניגש להתפלל. אם אני חזן, אני מחויב להתפלל לפי הנוסח שכאן במקום. גם כשאני אומר קדיש, אני מחויב לומר כמו המקום שבו אני מתפלל, אם לא אומרים ויצמח פורקנה ויקרב משיחי, אין לי לומר ויצמח פורקנה ויקרב משיחי. ומדוע? כי המקום מיוסד לפי נוסח אשכנז, וכן להפך. דברים שביני לבין עצמי, כשאני נעמד לתפילת העמידה בלחש, אני אומר לפי הנוסח שלי. גם כשאני ניגש להיות חזן בבית כנסת שהנוסח שלו שונה משלי, בתפילת הלחש שלי אני מתפלל לפי הנוסח שלי ואבותיי מדור דור. אבל כשאני שליח של ציבור, או שאני מסתמך על הציבור, אני מחויב למקום. נכון, הציבור לא מקפיד בזה. הציבור לא מקפיד בזה, אבל זו טעות. כשמגיע חזן, בעל קורא, אדם שאומר קדיש, יש לו ללכת לפי מנהג המקום. אולם, הדברים חלוקים כשעסקינן בבתי כנסת שנקראים שטיבלך, שבעצם הבית הכנסת אולי מיסודו ככלל הוא בנוסח ספרד או נוסח אשכנז, הוא נוסח עידות מזרח או נוסח תימן, אבל הוא מחולק לחלקים כשבעצם הבית הכנסת פותח שעריו לרווחה ואומר מי שרוצה ייגש לעמוד התפילה והתפלל בעצם לפי הנוסח שלו. וגם אם מאחוריו ניגש אדם שנוסחתו הוא נוסחת אשכנז ומאחוריו יש תשעה שמתפללים בנוסח שונה, מכיוון שהוא ניגש כאן לעמוד התפילה, והבית הכנסת כאן אין לו הגדרה בשטיבלך, אלא הולכים אחרי מי שניגש אל העמוד. אם כי מאחוריו יש מעבר לרוב, יש ככל המניין שלא הולכים כנוסחתו. רק שראוי במקרה שכזה לשלוח אדם שמייצג שליח ציבור את הרוב. אבל אם הוא ייגש על אף שהוא לא מייצג אלא רק את עצמו, מכיוון שהמקום מיוסד באופן הזה, הולכים לפי מי שמוביל את התפילה, ואלו שבאים מתבטלים אליו. וזהו הדין בבתי כנסת הרעים שעושים, בשמחות שמגיעים ומתרכזים, אין כאן נוסח מוגדר. הפוסקים כל כך הרחיבו בדבר, שהמהר"ם שיק כותב מגדולי תלמידי החתם סופר, שגם אם הבית הכנסת הפסיק לפעול, אבל הנוסח שלו הוא נוסח ספרד כדוגמה, וכעת מגיע ציבור חדש, ומגיע ומתחיל להתפלל, צריך לנהוג לפי מה שיסדו כאן המייסדים, אלא אם כן, מייסדים כאן עכשיו, מיסוד חדש, החלטה חדשה, מגיע לכאן עכשיו ציבור אחר, אבל עדיין נשענים כל עוד שלא נלקחה כאן החלטה של נציגי הציבור, הולכים לפי הנוסח שבית הכנסת נסגר. כאן בתל אביב עירנו, תיבנה ותיכונן, יש בתי כנסת סגורים על מנעול ובריח, ואנחנו מורים לאלו שמגיעים ועושים כאן פעילות קודש, שצריך לדעת שהבית הכנסת התייסד על ידי הקדמונים שהיו כאן לפי נוסח מסוים. אם רוצים לשנות, צריך לקחת לכך החלטה מיוחדת כדי למסד את הבית הכנסת מחדש. סיכומם של דברים, אכן, מגיעים אומרים קדיש, זה רק לפי הנוסח שהבית הכנסת שבו אני נמצא, נוסח הקבוע, לפיו אני אומר את כל מה שמוציא את הציבור או כל מה שנצרח לציבור.
הרב דבר במיוחד על נושא של חזן, אבל אם אתה נמצא...
והוא הדין קדיש, כל דבר...
ואת הקדיש האחרון, איך אתה באמת תשנה, שאתה לא מכיר לך את הנוסח הקיים באותו מקום, זה צריך לקחת לסידור של אותו המקום, כדי שאותו ספרדי לא יתאה בנוסח.
נכון, כבודו. לקחת את הסידור ולומר את הקדיש לפי אותו מקום.
אוקיי, רב, תודה רבה רב.
ברוכים תהיו, ערב שבת שלום, מבורכת. שאלה דחופה, נתייחס אליה, יולדת שנוסעת לבית חולים. מה מותר לה לקחת איתה? ובעלה שמצטרף, מה מותר לו? ומה קורה אם באמצע הדרך נרגעים הצירים, נשמח לפירוט. יולדת נחשבת לחולה שיש בו סכנה. ממילא מחללין שבת עבורה. צריך למעט במלאכות דאורייתא, צריך לעשות בשינוי ובתנאי, שעל ידי השינוי או הפחתת המלאכות דאורייתא, לא תתעכב הנסיעה וההגעה בכלל. אם תהיה איזושהי הפסקה בזמן, שעות יתר, עושים לכתחילה ללא שינוי וכל מלאכה כעסקינן בפיקוח נפש. לגבי טלטול במקום שאין עירוב, כל מה שנצרך לצורך היולדת, תרופות, מסמכים, תעודת זהות, דברים אישיים, הכל מותר. גם דברים שהם לא הכרחיים, מכיוון שזה מביא ליישוב הדעת, מותר לקחת. כי זה מביא ליטוב הדעת. ויישוב הדעת אצל יולדת זה עצמו דין של נפשות. אבל אם אין עירוב עד הרכב, אז לקחת בשינוי. חפצי מוקצה, נייד, כסף, מותר להכניס אותם בשינוי לתוך תיק שיש בו עוד דברים ולקחת כלאחר יד, אבל מן הראוי להכין הכל מערב שבת. כבר יהיה מוכן תיק מסודר שבפנים יש גם את הנייד וגם את הכסף, והטלטול יעשה כלאחר יד עם דברים של היתר, אז אפשר לקחת אותו בשבת יותר בפשטות. אם נרגעו הצירים, ממשיכים לבית חולים, כי עדיין יש כאן, עדיין, ספק, פיקוח נפש, לכן צריך להמשיך הלאה. האם ישנה בעיה להרגיל את ביתי הקטנה להדליק נר שבת, היא בת 8? אמא שואלת ספרדיה, אסור להוסיף על נרות בעלת הבית. אלא אם כן, היא תדליק בחדר שלה, והנר ידלק עד שהיא תיכנס לחדר ותלך לישון, כפי שמרחיב מרן החזון עובדיה. אשכנזיות שכן מוסיפות תורה, וגם נשים נשואות שמגיעות אל הוריהם מדליקות כן נרות שבת, בשונה מהספרדיות שכותב מרן חוששני מברכה לבטלה. אפשר משום חינוך שגם פחות מגיל בת מצווה תדליק נרות. יש קהילות שכך נוהגות כל הבנות להדליק יחד עם האמא, והמנהג הזה כבר הוזכר בערוך השולחן, שאפילו בנות קטנות כולם מדליקים נרות שבת. מה צריך לכוון כשמסתכלים על הנרות בקידוש? מרן הרמ"א כותב בהלכות קידוש, סימן רש"א, כשמתחילים את הקידוש, לתת את העיניים בנרות. בשעת הקידוש, לתת את העיניים בכוס של הברכה. זאת אומרת, מי שאנחנו אומרים בורא פרי הגפן, ועלה את אמירת הקידוש, שהעיניים יסתכלו בתוך הכוס של הברכה. הדרכי משה, אלי הרבה כתבו, שבמשך כל אמירת ויחולו, צריך להסתכל בנרות. לא כשרק מתחילים להגיד ויחולו, ובשעת אמירת הקידוש כאמור להסתכל בכוס. המגן אברהם כותב שצריך לקדש ליד הנרות, אולי לכן יש שמקפידים לקדש כשהנרות מונחים על השולחן, ולהסתכל בבת אחת. כל זמן אמירת הקידוש, אומר המגן אברהם, גם על הנרות וגם על היין. בשביל זה צריך לעשות את הקידוש ממש ליד הנרות. למעשה הציבור נוהג כמו דברי הלבוש, שרק בשעת אמירת יום השישי ויחולו השמיים, שזה ראשי תיבות שמוויה הקדוש, רק אז מסתכלים על הנרות, אחר כך קוראים מתוך הסידור או בעל פה עם עיניים סגורות בגלל הכוונה. מרן בן ישחי כותב שיש שמסתכלים בתוך היין לראות את המצח, ומכוונים את המילה הצלחה, גימטריה, מצח. ציבור יותר נוהג את זה בשעת הבדלה. מה נכוון? ראשית, שם הוויה כאמור. שני, צריך לתקן את הפסיעה הגסה של מהלך השבוע שנוטלת אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. בית נרות עולים, גימטריה תק, 500, זה מתקן את הראייה. רשי כותב שהרפואה היא לא רק על ידי ההסתכלות על הנרות, אלא על ידי שתיית היין. אז מתקנים העיניים. בספר שמירת שבת כלחתה הוא כותב שלא רק המקדש, אלא כולם צריכים לתת את העיניים שלהם בנרות, ולשתות מהיין כסגולה למה שדיברנו. הציבור פחות נוהג בזה. אני יודעתי בכלל, כל הסגולה הזאת היא רק בשבת. כלשון חזל, קידושה דבי שימשה, ערב שבת. אבל לא במועדים, לא בימים טובים, אז לכאורה אין את העניין להנתת את העיניים בנרות, שזה מתקן אחד מחמש מאות ממאור עיניו של אדם. צריך עיון בדבר. נצא להפסקה קצרה.
עכשיו איתכם, דרך חיים, עם הגאון הרב חיים איידלס.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-4477. ניתן לשלוח גם הודעה לשידור באמצעות אתר קול חי ובאפליקציה.
רוצים לזכות בסוף שבוע זוגי? קול חי וטפו צ'יפס מזמינים אתכם לשלב במוצא שקרוב את טפו צ'יפס על שולחן מלווה המלכה שלכם. טפו צ'יפס כחלק ממנה או בהגשה יצירתית במיוחד. שלחו לנו תמונה של שולחן מלווה מלכה עם טפו צ'יפס לוואטסאפ 055-333-9393 או למייל kstudel93fm.co.il. ובכל מוצאי שבת מאזין אחד יזכה בסוף שבוע זוגי במלון ניר הציון מתנת טפו צ'יפס. מוצא שחי עם מנחם טוקר, מוצאי שבת ב-10, כאן בקול חי.
מצפים לפרי בטן? אתם לא לבד. פרי חיים איתכם לכל אורך הדרך. חייגו עכשיו כוכבית 64-62.
ועכשיו, קבלו הפקה מושקעת של החורף הישראלי עם כל הכוכבים הכי חמים. חולשה, כאבי שרירים, צמרמורת והגדולים מכולם, ימי מחלה.
שוב החורף עם הדרמות שלו. נבחרת ההגנה הטבעית של סופרב. עוברים את החורף בשיא הכוח. מוצרי סופרב שומרים על המשפחה שלכם חזקה ומוגנת גם בחורף ובלי דרמות. אז אל תיתנו לו לתפוס אתכם לא מוגנים. סופרב, הטוב שבטבע, העוצמה שבמדע. המוצר הוא תוסף תזונה ולא נועד לרפא מחלות.
תושבים יקרים, כחלק משיפור מערך התחבורה בירושלים, מתבצעות עבודות במקטע שבין צומת תועלי יוסף לצומת בר אילן. צפויים עומסים כבדים במקום. אינכם מתבקשים לנסוע בדרכים חלופיות. תודה על שיתוף הפעולה.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
זה היה בלתי אפשרי להעביר את הילדה לבית ספר הזה. זאת אומרת, רבנים גדולים שדיברתי איתם מהעיר, אמרו לי תקשיב, 15 שנה האחרונות לא עברה שום ילדה מהבית ספר שילדה שלך לומדת עכשיו לבית ספר הזה. אמרתי לו, הרב, תקשיב, יש לי ילדה טובה, והבית ספר שנמצאת בו זה לא בית ספר טוב, ואני כבר 5 חודשים עודף אחרי הבית ספר שאני רוצה שיקבלו אותה. פה הצדיק בשמיים יושב, הוא נתן הבטחה, וככה זה היה, ממש ככה. הוא לא נתן לי גם חכות יותר מדי זמן.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
המכון למצוות התלויות בארץ, בראשות הרב שניאור זלמן רווח, ועקבי ירושלים, שמחים לבשר לציבור על תחילת חלוקת היין המשובח ומיץ ענבים, אוצר בית דין. תחת הכשרות המהודרת של הרב מרדכי גרוס, בדץ בית יוסף ורבנות מהדרין ירושלים. הזמנות דרך אתר המכון ובעמדות נדרים פלוס, וכן בטלפון או בוואטסאפ 050-80-93-593. התשלום נקבע על ידי בית הדין עבור ההוצאות בלבד.
הזרה, מכיל אלכוהול, מומלץ להימנע משתייה מופרזת.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
מאזינים המעוניינים לעלות לשידור מוזמנים להתקשר כעת ל-03-593-93. פקסים ניתן לשלוח ל-03-616-44.
עכשיו איתכם דרך חיים עם הגאון הרב חיים איידלס.
חזרנו אליכם המאזינים לרפואת יעקב בן ציוויה הנדל. ערב טוב ומבורך למאזין, בבקשה.
שלום וברכה.
שלום וברכה.
רציתי לשאול הרב לגבי הדלקת נרות, כשאני מתארחת אצל חמותי או ההורים שלי, ועד אתה לא ברחתי, ואני מסתברת, סליחה, ברחתי, ואני מעדות המזרח, אני רוצה לדעת אם אני צריכה עכשיו לשנות, כפי שהבנתי, כשהרב אמר מקודם, שעדות המזרח לא צריכות לברך. אם אני מתארחת.
נכון מאוד.
וכל הנשואות שמגיעות, כולם כן מברכות.
מרן השולחן ערוך כתב, שאם יש כבר אור, זאת אומרת, הגענו למקום, אם מתארחים במקום שבפועל כבר מדליקים בו נרות שבת, יש חשש ברכה לבטלה להדליק עוד פעם נרות. וככה להלכה למעשה כתבו רוב פוסקי ספרד, שאישה ספרדיה שמתארחת, היא לא מדליקה נרות שבת, היא מסתמכת על הנרות שבת של בעלת הבית. ואם היא כן רוצה...
היא צריכה לכוון? להוציא אותי?
היא לא צריכה לכוון, וגם לא צריך לעמוד לידה. כי חובת נר שבת היא חובת גם על החפצה, על הגברה, וגם על הבית. מכיוון שבבית היא דאגה שיהיה נרות שבת, ומכיוון שהיא הממונה על הדבר, כלשון של מרן שהיא מוזערת על הדבר והיא הדליקה, היא ממילא הוציאה ידי חובה לכל מי שיבוא ויתארח ויוכל מסעודת השבת, הוא נחשב כמו שהוא השתתף בפרוטה בהדלקת הנר. ולכן, נשים ספרדיות לא מדליקות נרות שבת ליד בעלת הבית. אם הן כן רוצות לזכות בהדלקת נר שבת ולומר את הברכה, הדרך הנכונה זה להדליק בחדר שהן מתארחות, ובתנאי שהחדר שהן מתארחות ניתן להן לפרטיות מוחלטת ואומר שאף אחד לא נכנס לשם כלאחר יד, אם כי זה הבית של המארחים, נותנים את הפרטיות המוחלטת למתארחת, אז אפשר להדליק נר שבת בחדר בברכה. ואם אין אפשרות להדליק בחדר נר שבת, אין מקום, יש חשש של דלקה וכדומה,
סכנה.
חשש של סכנה וכדומה, אפשר להקל בכך שהיא תשאיר אור בחדר, והיא תלך לשמוע את הברכה מבעלת הבית, זה נחשב שהדליקה אור בחדר כאין הדלקת נר שבת בלי ברכה. ומדוע בלי ברכה? כי לא מברכים על אור החשמל כיום, שהוא לא עשוי מלהט, ובכלל הסיבה שמדליקים במקום שינה זה לא משום שלום בית ונעימות בשעת סעודה שזה עיקר ההדלקה, אלא כדי שלא ניקשל בעץ ואבן כלשון המשנה, ולכן עיקר הדלקת נרות היא מקום האכילה, ואנחנו מסתמכים על בעלת הבית, וכאמור, אם אין אפשרות להדליק נר בחדר, שאני מקבלת בו את הפרטיות המוחלטת, נשאיר מעט אור שיהיה כשנחזור לאחר הסעודה לחדר, אבל להדליק בסלון, במטבח, ליד בעלת הבית, נשים ספרדיות לא ידליקו גם בלי ברכה.
הבנתי, הבנתי. עוד שאלה קטנה, אם מתמאמים, איפה שאני מתארחת עם ההדלקת נרות, ואני רוצה בית להדליק בלי ברכה, אני יכולה להדליק לפני שבעלת הבית ידליקה וברכה, כי אני משתדלת להקפיד בדיוק על הזמן.
בהחלט. אני יכולה להדליק לפני כן, וכעת בעלת הבית שמדליקה את הנרות שבת יכולה להדליק עם ברכה, מכיוון שאני הדלקתי לפני כן כי אני רוצה לזכות בעצם ההדלקה. אני לא מברכת כי החובה היא על בעלת הבית והחובה היא על הבית עצמו ואני רק מתארחת. אני הדלקתי נרות כדי לזכות להדליק נר של שבת. והיא לאחר מכן מדליקה את הנר של שבת עם ברכה, ובעצם מצטרפת גם כן לנרות שלי. רק צריך לדעת שכשעסקינן בלהדליק נר שבת לפי דעת מרן השולחן ערוך, ורוב רבני ספרד סברו שהדלקת נר שבת לספרדיות, לפי דעת מרן השולחן ערוך, לא מקבלות את השבת בשעת הדלקת הנר, אלא מקבלות את השבת לאחר מכן, כשהן מסיימות את המלאכות, ויש תוספת שבת כ-10 דקות לפני השקיעה, ואפשר אפילו בדקות ספורות, לומר אני מקבלת על עצמי עכשיו את השבת. אבל היו רבות שכן קיבלו על עצמם שבת בהדלקת הנר. אנחנו מבינים מתוך השאלה שאת כן נוהגת, הגברת כן מקבלת על עצמה שבת בהדלקת נרות. זאת אומרת, כמו דעת מרן הבן איש חי, ורבות מאוד מבנות ספרד שכן מקבלות על עצמן שבת, את צריך לדעת שכשאני מדליקה נר שבת ומקבלת שבת, אני לא יכולה בלי ברכה. אני צריכה להקדים את הברכה להדלקה, שזה יהיה עובר לעשייתן. לכן אני לא יכולה לתת את העיצה הטובה והנפלאה הזאת להדליק לפני בעלת הבית. כי אם אני אדליק לפני בעלת הבית, אני גם יברך, כי אני מקבלת שבת. ודעת מרן השולחן ערוך שצריך לברך לפני ההדלקה, כדין מצווה שעוברת לעשייתה. אם כך בבית כבר יש אור, איך בעלת הבית תוכל כעת להדליק נר שבת? לכן זו עיצה טובה למי שלא מקבלת שבת בהדלקת נרות. אבל מי שמקבלת שבת בהדלקת נרות, העיצה היחידה שלה, שהיא תדליק בחדר, שתיקח שרפרף, שידה, שם תדליק נרות שבת בברכה, כשהחדר הוא המקום הפרטי שלה, והערה חשובה לסיום, שצריך לדאוג שהנר הזה שהדלקתי בחדר, ידלק עד שאני אבוא לחדר בגמר הסעודה.
ואם אבל אין אפשרות מבחינה טכנית,
מבחינת סכנה. אין לנו דרך אלא לומר בפה מלא, הריני מקבלת על עצמי תוספת שבת קודש, הריני מקבלת על עצמי שבת קודש, גם אם לא הדלקתי נרות שבת. ולחכות לבעלת הבית שתדליק נרות שבת. כאמור, כל הדברים הללו נכונים לבנות ספרד. בנות אשכנז סברו כדעת מרן הרמ"א שאין דין של תוספת אורה, ועד הרבה, כוונתי לומר, אין דין של לא להוסיף אורה, אלא אפשר כן להדליק ומדליקות. גם נשים נשואות, אפילו נשים שהגיעו, בנות שהגיעו לחינוך, גם כן מדליקות. כל הדברים אמורים לגבי בנות ספרד שנוהגות כדעת מרן.
שר כוח גדול, תודה רבה רבה.
ברוכים תהיו. ערב שבת שלום למאזין, בבקשה.
שלום כבוד הרב.
שלום וברכה. ערב שבת שלום, בבקשה.
ערב שבת שלום. רציתי לשאול את הרב שאלה שהיא מנקרת בנו מספר ימים. יש לנו קרובת משפחה שהיא ככל הנראה, אנחנו פשוט לא בידיעה מלאה, אבל היא חולת המחלה הידועה.
שמשלח לרפואה שלמה.
והיא ברמה יחסית גבוהה מאוד של התפשטות המחלה. עכשיו, אנחנו לא יודעים מה לעשות, האם להמשיך בטיפולים, לעשות הטיפולים, מי מחליט על זה. איך נוהגים במקרה כזה שהדברים ממש במצב קריטי, האם להניח לה בנחת, או להילחם, כמו שאומרים,
בצורה משמעותית. החובה שלנו כקרובי משפחה מדרגה ראשונה, יש לנו איסור שמבשרך לא תתעלם ולא תעמוד על דם רעיך. אומר המדרש, אם ראית אדם טובע בנער, אתה מחויב להציל אותו בנפשו. לא תעמוד על דם רעיך. הגמרא בסנהדרין אומרת, בהרחבה גדולה, שזה נלמד מכמה וכמה פסוקים. יש דין של ואהבת לרעך כמוך. ודאי שאנחנו מחויבים מדין וחי אחיך עמך, לעשות כל השתדלות כדי להיות לה לעזר, אם זה ברופאים, אם זה ברפואות, בתרופות, אבל בסופו של דבר, האחריות היא על עצמה. והיה אם היא תבוא ותתנגד לעזרה, ההלכה אומרת שאנחנו יכולים לקוף אותה בשביל חיי שעה. זאת אומרת, אדם לא יכול לקחת על עצמו את האחריות על החיים שלו ולאבד את עצמו לדעת. גם אם אנחנו נצליח להאריך חיים או לתת איכות חיים, זה חובה עלינו, ואם עסקינן בהארכת חיים, אנחנו גם יכולים לקפות על החולה. אם עסקינן באיכות חיים, אנחנו לא יכולים לקפות על החולה. אבל לצד זה, אם ודאים מצד הרפואה, שאין לה סיכוי חלילה מצד דרך הטבע, אנחנו נרבה בתפילות, אפילו חרב חדה כבר מונחת על צווארו של אדם, אל ימנע עצמו מן הרחמים, כאן אין לנו זכות לבוא ובכוח למשוך לה את החיים. ואומר, אנחנו לא יכולים לקחת אחריות מעבר למה שהטבע שהקדוש ברוך הוא טבע בו נותן. ולכן אם אנחנו יודעים שאותה חולה, קרובת משפחה, חולה באופן שהרופאים נותנים סיכויים אם היא תעשה טיפול. אנחנו יודעים שאם היא תידרש לדבר, יש סיכוי לאריכות חיים, אנחנו מחויבים לדבר ואפילו לקפות. אבל אם אנחנו יודעים שאין סיכוי או שיש ספק סיכוי, או שאנחנו רוצים לשנות את איכות החיים, אין לנו זכות על הדבר, ואשר בידך נפש כל חי ורוח כל בשר איש.
עכשיו, אם בעלה מתנגד, שאנחנו בכלל נפעל או שנעשה איזה משהו, האם אנחנו יכולים ללחוץ אותו, לנסות
בוודאי, לשכנע אותו? בוודאי, ללחוץ אותו מאוד, לשכנע אותו מאוד, אז כינן כאן בחייה, ואין לו זכות, גם מצד כך שהוא בעלה, להזניח בכל דרך שהיא את האריכות חיים שלה. נכון שהיא מחויבת לו כאישה לכל צרכיו וכל מה שהתחייבה לו, אבל הוא מחויב גם לה לתת לה את המקסימום כדי שחייה יתארכו בטוב. ואם הוא לא לוקח על כך אחריות, אין לו זכות עליה, ואנחנו כקרובי משפחה מחויבים מדין וחי אחיך עמך, מבשרך לא תתעלם, לא תעמוד על דם רעך, ואהבת לרעך כמוך, ללחוץ אותו מאוד, ואפילו לפעול ביתר שאת, כדי להביא לה אפילו שעת חיים אחת. סיפר אחד מתלמידי החפץ חיים, אינני מצליח לשחזר מי בא לסיפור. הסיפר שהוא היה עד ונוכח, שהגאון האדיר רבי נפתלי טרופ, הגרנט הידוע בכינויו הישיבתי, נטה למות. ורצו להיכל הישיבה בצעקה שצריך להרבות תורה ותפילה, וניגשו גם למרן החפץ חיים האם הוא מוכן לתת מזמנו בלימוד תורה עבור אריכות ימיו של ראש הישיבה. ערער מרן החפץ חיים, שתק ואמר, אני מוכן לתת דקה מלימוד התורה שלי. דקה מלימוד התורה של מרן החפץ חיים הוא היה מוכן לתת. החיים של רבי נפתלי טרופ, כל דקה וכל רגע שלו, כמה יכל להעשיר את כל העולם כולו. דקה מרן החפץ חיים היה מוכן לתת מתורתו, הסביר, התורה היא תורת חיי נצח. סיכומם של דברים, ודאי שאנחנו מחויבים לדבר, וגם מחויבים להשפיע בכל כוח. הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה, אם כבודו רוצה לומר את השם, אז נאמר את השם לרפואה שלמה.
חנה בת חביבה.
אורך ימים ושנות חיים כתפילתה של חנה. ברוכים תהיו.
תודה.
רפואה שלמה. ניגש כאן מספר שאלות מן האתר. האם צריך לבדוק דם בביצים שמשווקות בחנויות של תנובה. צריך קצת לפרט, המנהג לבדוק ביצים גם בזמננו, ככל שניתן. ביצים קשות אנחנו אוכלים בלי בדיקה, גם יש מיעוט של ביצים שבאים מהפריה, אבל עניין של מראית עין, אז לכן אנחנו מקפידים לכתחילה כן לבדוק את הביצים. וצריך קצת לפרט. ביצה שמופרית למנהג אשכנז, אם יש בדם, היא אסורה כולה. למנהג ספרד, מרן השולחן ערוך, והרמ"א בסימן סמכוו, בהלכות דם. אם הדם נמצא בחלמון, חלמון מלשון לימון, הצבע הצהוב, היא אסורה כולה. אם היא בחלבון, אז רק הדם אסור, מוציאים את הדם והיא מותרת. לגבי ביצי תנובה, יש דיון. איסור דם של ביצים, יש כאמור הבדל בין ביצים ופרות, שאם יש בהם דם, אז הדם הזה דינו כמאכלות אסורות, וגם הכלים נאסרים. ואמרנו את ההבדל בין דעת מרן השולחן ערוך למרן הרמ"א, איכן הדם נמצא. לפי דעת מרן הרמ"א לא משנה, והכל נאסר לפי דעת מרן הרמ"א, רק אם זה בחלמון. אבל ביצים שהן לא מופרות, אלא מלאכותיות, על ידי חימום וכדומה, אז כל האיסור של אדם הוא רק בגלל מראית עין. אדם עצמו אסור משום מראית עין, ושאר הביצה מותרת. ככה הרחיבו מאוד איגרות משה, מרן היבי עומר בחלק ג' וכו'. ביצי תנובה רובם לא מופרות. צריך לדעת ש-15% מופרות. אם אני אומר את המספר הדי מדויק, 15% מופרות מעיקר הדין, אפשר ללכת אחרי הרוב ולהקל בדין שלהם. וזו הייתה הוראה של מרן הרב עובדיה יוסף ביבי עומר בשתי מקומות, אבל היו שחלקו עליו והחמירו בזה. המנחת יצחק, האגרות משה, השבט הלוי בחלק בית מרן הרב אוזנר. וזה בעצם מנהג העולם. אבל גם מי שמחמיר, זה החמרה רק להשליך את הביצה. אבל הכלי שהביצה בושלה לא צריך הכשרה. מספיק להניח 24 שעות ללא שימוש, והכלי מותר. כל מה שאנחנו חוששים, זה אך ורק על הביצה עצמה, ולא על הכלי. תחס כאן לשאלה של, אני נגיד כאן את השאלה כולה. אני חוזרת בתשובה. סבתי לא דתיה. היא רצתה לעשות לי קציצות בשר עם אורז, והיא קונה בשר רגיל. אני יודעת שהסופר כשר, היא קנתה בשר תחון, ושמה בתוך הסיר, בתוך הרוטב, בלי שום הכשרה לפני כן. רציתי לדעת איך לעשות הכשרה, רציתי שתשים את זה במים רותחים עם מלח, ואחר כך שטפנו בתוך כלי פשוט, נאמר כך בקצר. הבעיה של המליחה היא יחסית פשוטה. אפשר גם בשר בקשרות רגילה, הוא נמלח כהלכה. הבעיה יותר מהותית, אם אפשר לסמוך, על הכשרות, על עצם השחיטה, על הבדיקה של הטרפות. לכן הדבר הנכון ביותר זה להיזהר בדבר ולא לכל מינה בשר. ואם עסקינן בשאלה של הלבנת פנים, אז מכיוון שהחשש כאן היא כשרות מהותית, צריך למצוא את הדרך איך אנחנו לא מעליבים ולצד כך לא אוכלים. במקרה הזה מותר אפילו לשקר. מותר לשקר, מספרים על רבי משולם איגרה, רבה של סטימניץ, רבו של החתם סופר, שאמר שהוא קיבל הוראה מהרופא לא לאכול בשר. שאלו אותו התלמידים, רבינו, אבל גם מדבר שקר תרחק, ענה להם הרמב״ם גם כן היה רופא, והוא אומר לא לאכול מבשר שיש חשש על הכשרות שלו. אם אני צולה את הכבד על הגז, יש לי מגש עם הרבה חורים, אבל הוא לא רשת. האם אני יכולה להשתמש לצליה, ומיד לאחר מכן צריך לאכול את הכבד? 2. אם אני עושה את הכבד בדרך הנעל, האם הגז צריך הכשרה או ניקוי? ומה קורה עם הכלים שנגעו בכבד, הקערה, הצלחת והמזלג? אם אני עושה את הכבד בתנור, האם אני חייבת להשאיר את הדלת פתוחה ולהכשיר בסיום את התנור עם ניקוי יסודי. אם יש הרבה חורים, זה בסדר. העיקר שאדם יזוב. צריך לייחד כלים לצליעה, הם נאסרים. הכלים נאסרים. אם רוצים לצלות כבד בתנור, חובה להשאיר את הדלת פתוחה. כי אחרת העדים אוסרים את הכבד, את הכבד עצמו, לא רק את התנור. צריך לחמם את התנור היטב לפני הכנסת הכבד, אבל לא שהוא יתחמם איתו ביחד. לשים אותו על רשת מיוחדת שלא משתמשים בה לדברים אחרים, לא על רשת התנור, מתחת להניח תבנית חד פעמית לקליטת הדם מתחת, לאחר מכן צריך לנקות היטב את התנור ולהסיק אותו על חום המרבי של חצי שעה, ובזה אנחנו הכשרנו את התנור. התודה והברכה למפיק ולטכנאי הקום מסורים, שלמה פולק ואוריה וולמן, ולכל המסעים במלאכת הקודש. אולי דקה נספיק לומר לגבי כלים שמיוחדים לצליעת כבד, צריך ללבן את הרשת, את השיפוט באש אחרי הצליעה, ואז הם יהיו ראויים לשימוש הבא, כמו שכותב מרן השולחן ערוך בסימן הענווה. שוב תודה וברכה, וזכינו לקבל שבתות מתוך שמחה.
של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי. אתם יושבים? אצלנו הצעת המחיר המנצחת והכי זולה בארץ. הסלוט, החל מ-199 שקלים. מרכז הקרמיקה והשיש. סניף חדש, גיבורי ישראל 10, נתניה. העבודה 36 אשדוד. כוכבית 5779.
לראשונה בישראל, טור פלוס מזמינה אתכם לאירוע שירה וחזנות בירושלים. עם שלושת הטנורים מארצות הברית. יצחק מאיר הלפגוט. שולם למר ויעקב שטרק בניצוחו של רפי ביטון. שבת פרשת בשלח, י' עד י' ג' בשבט, במלון רמדה ירושלים. התרוממות רוח כמיטב המסורת של טור פלוס. בתוכנית קונצרט חגיגי, תפילות עם החזנים, סעודות למדרין וטיש חגיגי. התקשרו 039-05-05-05. טור פלוס 039-05-05-05.
מעצבים ומחדשים את הבית ב-DCT. ועכשיו מבצע! קונים באחת מחנויות הקרמיקה ב-DCT ומקבלים 5,000 שקלים מתנה לקניות בשלל חנויות המתחם. עשרות מבצעים נוספים מחכים לכם רק ב-DCT, מתחם העיצוב המשתלם ביותר בישראל.
רב זושה מהניפולי אומר, עם ספר התניה יצאו לקבל פני משיח. תמיד שאפת להבין ולהעמיק בתניה? חדש, סט הספרים הפופולרי, תניה למבקשי השם. כל ביורי גדולי הדורות עד לזמן הגאולה. חייגו עכשיו, כוכבית 84-37, כוכבית 84-37.
הנבחרת של עולם ההלכה כבר כאן.
לכן אנחנו יודעים ומבינים ורואים איך אפשר להוציא הלכה למעשה בהבנה.
חידון הלכה למעשה על הלכות שבת עם הגאון הרב אופיר מלכה ובהנחיית אריאל ברמן. כל יום ראשון ב-10 בלילה, רק כאן בקול חי ולצפייה באתר קול חי.
שדר אליי בכל מקום, בכל שעה בשבילי, כל חי תמיד איתי, כל חי,
כל חי. תמיד איתי. חדשות כל חי. השעה 10:00.